אנחנו רגילים לקבל את פני התלמידים החדשים בברכת ברוכים הבאים בשם השם. זה לא יצא בימים הראשונים של חודש אלול, אבל פטור, לא כלום מי אפשר. גם עכשיו אני רוצה לברך את כל התלמידים החדשים בברכת ברוכים הבאים בשם השם. מורנו ורבינו הרב ציודה אמר שמסביר את הדבר, ברוכים הבאים בשם השם, שם השם זה התורה. מי שבא לשם השם, בשם השם, הם כן ברוכים, ברוכים כולם. גם הישנים, גם החדשים וגם הישנים. כי כך אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר נקי, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. והתורה תמיד נדרשת גם בדרך הפשט וגם בדרך הדרש, ושניהם אמיתה של תורה כמובן. דברים כפשוטם, אדם נושא אישה, שנה אחת צריך להיות נקי לביתו ולשמח את אשתו אשר לקח. לבנות בית, לבנות משפחה, צריך להשקיע בזה בשנה הראשונה, להעמיק את הקשר, לבנות את הקשר, וכך נבנה הבית באופן הנכון, באופן השלם. וחז"ל כמה פעמים אמרו שאישה זה גם הכוונה לתורה. מצא אישה מצא טוב, אומרת הגמרא במסכת יבמות דף סמר ג' עמוד ב', שאם זה תורה אז דברים כפשוטם. מצא אישה מצא טוב, כי אין טוב אלא תורה, שנאמר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ואם נאמר שהכוונה מצא אישה מצא טוב, אולי זה כפשוטו, כך אומרת הגמרא, אז זה גם מראה על האישה כמה זה טוב. טוב אישה שהתורה נמשלה לאישה, שאישה היא המשל לתורה, כן? אז מראה על מעלתה של האישה שמשתמשים בה כמשל התורה. ועל כל פנים הגמרא מבינה שיכול להיות שמצא אישה מצא טוב, הכוונה מצא תורה מצא טוב. ואם כן, אנחנו גם נסביר כאן כך, כי כך היא אישה חדשה, זה תלמיד שבא לישיבה, התחתן עם התורה. התורה היא אישה, מבחינת אישה של ישראל ושל כל יחיד ויחיד. כשאדם בא לישיבה, וודאי תלמיד חדש שבא לישיבה, אז יש כאן איזה קניין מחודש של התורה. והתורה מדריכה אותנו שבאים לשנה, באים לישיבה, שנה אחת נקי יהיה לביתו ושימח את אשתו אשר לקח. אם הפשט כפשוטו, אסור לנסוע כל השנה מהישיבה, אף לילה אחד לא להיעדר, כי בלילה אדם קונה את התורה. ועל כל פנים בוודאי שהשנה הזאת, השנה הראשונה, יש לה משמעות מיוחדת במינה. היא עושה את הקשר העמוק אל התורה, ועל כן יש חשיבות מיוחדת להשקיע. וזה לא כל כך קל, כל התחלות הן קשות, הם במקום חדש, שמתרגלים לאנשים, למקום, לרמים. אבל אדרבה, בגלל שההתחלה היא קשה, צריך לעשות מאמצים מיוחדים ולהשקיע בתקופה הראשונה באופן מיוחד, ואז התוצאות הן מאוד מאוד גדולות. אבל לא רק לתלמידים החדשים הדברים אמורים, הדברים אמורים גם לכל מי שבא השנה מחדש, בעיקר אחר מה שעברנו, יש התחדשות מיוחדת השנה, והתורה היא תמיד בבחינה חדשה, כל יום יהיו ביניך כחדשים. אז על כן הדברים אמורים לכולם, כי ייקח אישה חדשה, אישה חדשה, עוד אישה, כלומר עוד שנה בישיבה, עוד עוד רמה חדשה של לימודים, עוד עומק חדש, עוד התחדשות. לא כתוב שהאישה אישה ראשונה, אישה חדשה, עוד אישה אדם לוקח, כן? עוד מדרגה בתורה, נקי ביתו שנה אחת, כמו שאמרנו מקודם, השנה השנייה הם מבינים שזה ודאי שאי אפשר לנסוע מהישיבה, ושנה שלישית על אחת כמה וכמה, וכך משנה לשנה, כל שנה צריך להתחדש, כי כך יש אישה חדשה. ולשמח את התורה, ולשמוח בה, כי לעסוק בתורה צריך לעסוק בשמחה. כי פיקודי השם ישרים משמחי לב. זה עניינה של תורה, זה ממלא את האדם תוכן עליון, תוכן אלוקי, חיבור אל דבר השם נותן התורה, וזה מוכרח למלות את האדם שמחה. ואם אדם לומד בתורה ועדיין לא מתמלא שמחה, עוד לא הגיע ללימודה של תורה באמת כמו שצריך ללמוד. כי תורה צריך ללמוד מתוך שמחה, מתוך הרגשה שהתורה ממלאת אותו סיפוק, ממלאת אותו עושר. והוא מלא שמחה. ולשמח את התורה גם. הוא שמח ומשמח את התורה. חודש אלול. חודש של חשבון נפש, חודש של תשובה, חודש של התכוננות לקראת הימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים. כל חודש אלול, כל שנה ושנה, אדם פותח את עצמו לחשבון נפש, להתבוננות, לבחינת העבר, לתיקון מה שצריך לתקן. ועל אחת כמה וכמה בחודש אלול של שנה זו. יש חשבון נפש, אדם עושה חשבון נפש תקופתי, ויש חשבון נפש שלפעמים נדרש מתוך מציאות שנופלים אליה, וזו המציאות שאנחנו התגלגלנו אליה בתקופה האחרונה. עברנו משבר גדול, אולי אנחנו עדיין בעיצומו, העקירה של חבל קטיף של כל התושבים, אחרי כל התפילות, אחרי כל הבקשות, אחרי כל ההשתדלויות, אחרי כל הציפיות שכל כך ציפינו שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו, וירחם על תושבי חבל קטיף, ושיבטל את הגזרה, והגזרה לא נתבטלה, והגזרה נתקיימה. ועולים הרהורים רבים מלבבות של אנשים, על מה עשה השם לנו ככה? למה הייתה צריכה להיות הגזרה עלינו? שאלות כביכול, שאלות באמונה. למה ריבונו של עולם הביא עלינו את ההצרה הזאת? אנשים, תושבי חבל קטיף, היו אנשים שומרי תורה, מצוות, אנשים מראים, אנשים מגונים, מקיימי מצוות יישוב ארץ ישראל בשלימות, בידור, מצוות התלויות בארץ בשלימות ובידור. יש כל מיני מומחים לחטאים שכתבו בשעתו, כתבו לאחרים, שבואו נתבונן למה זה קורה, והם כבר יודעים את החשבון, והם יודעים שעל מה נגזרת גלות, ואחד הדברים שנגזרת גלות זה על שביעית, אז אומנם כן שמרו שביעית, אבל אולי אפשר לשמור שביעית יותר בהידור, אולי זה הסיבה. בכלל, כשאדם עושה חשבון נפש, צריך לעשות חשבון נפש בדרך כלל על עצמו, על אחרים. זה תן לאחרים לעשות את החשבון הנפש. כל אחד צריך לעשות חשבון נפש על עצמו. פה, בעניין הזה, זה כל כך רחוק. הזהירות והשלימות של קיום המצוות, וכולל מצוות שמיטה, בחבל עזה, בחבל קטיף, הוא היה למהדרין. רחוק 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 מלתלות בדבר כזה. ואותם אנשים שכתבו לי, חשבתי בליבי, אם יש טעם להגיד להם, אתם רוצים באמת להיעדר במצוות שמיטה, כי אתם גם אומרים שאם נשמור שמיטה תתקיים הארץ בידינו, אז צריכים לעשות פעולות לשמירת השמיטה. אז איך עושים, איך שומרים שמיטה? נגיד תושבי חוץ לארץ הם שומרים שמיטה, הם לא עוברים בשום מסורי שמיטה. מי שאין לו קרקע הוא שומר שמיטה, הוא לא עושה כלום. שמירת שמיטה זה מי שקונה קרקע, שש שנים הוא עובד בקרקע, והשנה השביעית תשמטנה ונטשתה. לא תשמטנה שבע שנים, תשמטנה בשנה השביעית. אני מציע לכל מאדר שהוא יקנה קרקע, יאבד אותה, יתפרנס ממנה שש שנים, ובשנה השביעית ישמיט. זה יהיה ממש שמיטה בהידור, יחזק באמת את מצוות אחיזת תינו בארץ ישראל. ואם מישהו יש לו הערות, יש לכל יישם את זה בעצמו. אחר כך, אחרי שהוא יישם את זה בעצמו, בוודאי יהיה לו זכות לתבוע מאחרים גם כן לשמור שמיטה. בהידורים האלה, בצורה המושלמת הזאת. ובוודאי שככה צריך לשמור שמיטה, אין כל ספק. אבל מאוד זה לא מתאים לאנשים שהם לא עוסקים בזה, לא מבינים את הבעייתיות שיש בשמירת שמיטה, והם מייצאים מיצות. אנחנו לא מומחים לחשבון האלוקי. אם רואים עין בעין, פרקי אבות נאמר, יש דברים שבאמת בגללם נגזרת גלות. אם רואים שאכן יש קלקולים כאלה, של שפיכות דמים, של עבודה זרה, של גילוי עריות, אז בוודאי שהדברים האלה הם גורמים וצריכים תיקון, וגם שמיטה צריך לתקן ולעשות הכל כהלכה כמובן. אבל ברוך השם, במצוות הללו אנשי, בכל אופן אנשי חבל קטיף, הם שמרו על המצוות הללו. אנחנו לא יודעים את החשבונות האלוקיים, אבל יש לנו ידיעה שריבונו של עולם לפעמים בוחן את ישראל ומעמיד אותם במציאות כזאת שלא מבינים את מעשיו, ועדת הדחי, על מנת שאנחנו יודע שגבוד רחב מדרכינו ומחשבותם מחשבותינו, ובסופו של דבר הוא רוצה לגלגל דברים לטובה, אבל עד שמגיע סופו של דבר לא רואים את הדברים כיצד הם מתגלגלים לטובה. האלוקים חשבה לטובה, אבל לא רואים את זה במבט ראשון. 10 ניסיונות מתנסה אברהם אבינו, אנחנו בניו של אברהם אבינו מתנסים בניסיונות ועומדים לפנינו שאלות גדולות, ואנחנו צריכים להשיב עליהם שאנחנו יודעים בביטחון שריבונו של עולם כל מה שהוא עושה הכל נכון, הכל בצדק, הכל במשפט, והכל גם והכל לטובה. אבל אנחנו לא רואים, ודווקא זה שאנחנו לא רואים וכך אומרים מתחזקת ומתעמקת האמונה שלנו. כלומר, אין לנו תשובה למה עשה השם לנו את הדבר הזה. יש לנו תשובה שאנחנו יודעים שריבונו של עולם כל מה שהוא עושה לטובה, ואנחנו מקבלים את הדין באהבה, וזה מתעמק את האמונה שלנו ומתחזקת, ובאמת הדברים התגלגלו לטובה בזכות האמונה הזאת, גם בזכות האמונה הזאת. יש עוד שאלות שנתעוררו במהלך הזה של המאבק נגד העקירה ואחר כך הצורה שהיא נתקיימה העקירה. יש שאלות על תלמידי חכמים, יש שאלות על הנהגות, יש ספקות, יש ויכוחים, יש חילוקי דעות, איך היה צריך לנהוג, אם נהגו נכון של כהוגן ושלא כהוגן. צריך להשיב על כל השאלות הללו. לא כל כך קל להשיב על השאלות הללו. יש שאלות שצריך לתת את הדעת, איך באמת להסיק מסקנות ולענות עליהם באופן היותר נכון. גם לי לפעמים עולות שאלות שאני צריך להכריע בהן, שאלות פרטיות, איך לנהוג במקרה כזה, איך להשיב על שאלה כזאת. והרבה פעמים אני אומר לעצמי, קודם עכשיו אני אשב ולמד כמה שעות, ומתוך התורה, מתוך הלימוד, אחר כך אני אנסה לענות על השאלה הזאת. גם לציבור לפעמים יש מקום לומר כך, אבא, ואת השאלות האלה שמנסרות בלבבינו, את כל המבוכה הזאת שנגרמה לנו כתוצאה מהכירה וכל הסובב אותה, נשקע בעולמה של תורה, איזה זמן, שבועות מספר, אחר כך מתוך יישוב הדעת, מתוך התבוננות קצת מבחוץ, ננסה לענות אחת לאחת, לא להתחמק מאף שאלה, לא לברוח מאף שאלה, צריך לענות על כל השאלות הללו, אבל נעשה את זה בשום שכל, מתוך התבוננות, מתוך יישוב הדעת, מתוך לימודה של תורה. הרב היה מזרז מאוד ללמוד אורות התשובה בחודש אלול, והוא בעצמו היה גם כן מעיין באורות התשובה בחודש אלול כדי להתבונן מחדש בדברים שהוא עסק, שהוא בעצמו כתב אותם. אחד הדברים שאומר הרב באורות התשובה בפרק י' ד' בסעיף למד ב', צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא, אפילו אם יהיה מהדברים הקלים מאוד. כלומר, לא רק צריך לשוב בתשובה, אלא צריך למהר לשוב בתשובה, ואפילו מהדברים הקלים מאוד. למה? כי איחור התשובה דומה לאיחור תומה במקדש. אם אדם תמה נמצא במקדש, כל זמן שהוא מתעכב, האיסור מתרבה, כי אסור להתעכב ולשעות בתומה במקדש. או מחזיק דבר תמה שנמצא במקדש, צריך להוציא, כי אסור שתומה תהיה במקדש, כי אם נתמה את המקדש, כל רגע ורגע האיסור הולך וגדל. וכן, אותו דבר, שיית כליים בלבישה. אם אדם לובש בגד כליים, משאיר את הבגד על עצמו, זה לא איסור אחד שהוא עבר בשעה שהוא לבש אותו, אלא כל רגע ורגע שהוא ממשיך ללבוש, הוא עובר באיסור כליים. שיית חמץ בפסח. אם אדם משה חמץ בפסח, שכל רגע בפני עצמו הוא חטא מיוחד, הוא בהיקפל חטא קל הרבה פעמים, הרי הוא כאבות העגלה. כלומר, חטא קל זה חוט אחד, עוד חוט דק ועוד חוט דק, ובסוף נעשה כאבות עגלה, שקשה שהוא חוט עבה, שקשה לקרוע אותו, לנתק אותו. ואיסור, כשאדם, כלומר חטא שאדם משה בתוכו, שהוא לא חזר בתשובה, זה גם כן בחינה כזאת, אומר הרב, בחינה זה מין תומה כזאת. עבירה, כשאדם עושה עבירה, ונתמתם וניתמתם, אדם עושה איזה פעולה של עבירה, יש בו איזה תומה. ואם הוא מעכב אותה, היא שואה בתוך גופו הקדוש, והאיסור הוא הולך וגדל, אף על פי שהוא לא חוזר על העבירה שוב ושוב. כי העבירות האלה שהרב הזכיר הן עבירות מתמשכות, שהוא חוזר עליהן עוד ועוד. אני יודע מה עשה עבירה, והוא לא חוזר עליה שוב. אף על פי כן, העבירה פגמה בו, והפגם הזה נמשך עוד ועוד, כל רגע שהוא נמשך, הוא כאילו מתעמק. הוא מתחזק, הקלקול הזה, הפגם הזה שנמצא בתוכו, ולכן צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא. וכן מישהו במדרגה של השגות עליונות צריך לשוב בתשובה על כל דיבור יתר שיצא מפיו. כלומר, מדרגות של האדם, מישהו במדרגה שיש לו השגות עליונות, גם דיבור מיותר זה חטא לגביו, וצריך לשוב בתשובה. או אפילו דיבור נחוץ וקדוש, בלא קדושה פנימית, כלומר הוא דיבר מה שצריך לדבר, אבל לא דיבר מתוך קדושה פנימית, שכלית והרגשית, הראויה לו לפי מדרגתו. כלומר כל אחד לפי מדרגתו צריך לעלות לתקן, לשוב בתשובה ובזריזות. ובוודאי בימים האלה, שאנחנו כבר שבועיים בתוך חודש אלול, ונשאר לנו עוד כשבועיים ימים עד ראש השנה, אז בוודאי שצריך למהר ולהתבונן ולתקן כל מה שתקן לא להשתהות. ובעניין הזה אני רוצה לראות עוד דבר בדברי הרב. הרב כאן מתגלגל, מדבר בחריפות על השהייה בתיקון של תשובה. זה בפרק י"ב סעיף י'. התשובה היא חידוש החיים, אומר הרב. אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם. כשהחיים נמשכים וממילא הרי היא משנה, כלומר אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כולם, כשהחיים נמשכים וממילא הרי היא משנה את ערכם לטובה, אפילו כשהיא נעשית ביום האחרון. כלומר התשובה משנה את ערך החיים למפרע, אפילו כשאדם שב ביום האחרון ומתקן את כל מה שהיה. וזכור את בוריך ביום בחורתך, עד אשר לא יבואו ימי הרעב, והגיעו ימים אשר תאמר אין לי חפץ בהם, אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. יתר התנחומים הם תבלין לחיזוק התשובה והסברת ערכה. מתכוון הרב לומר, אמנם חז"ל אמרו לנו שצריך לחזור בתשובה בימי בחורותיך, לא בימי הזקנה, זה סוג של תשובה פחות. אבל לדעת שתשובה אפילו ביום האחרון היא פועלת לטובה והופכת את הכל למפרע. כמובן שתשובה בימי בחורותיך היא עדיפה, ולכן הפסוק מעורר ומזכיר לנו, זכור את בוריך בימי בחורותיך, לפני כן. אבל ממשיך והרב אומר, אבל השקוע בתוך התנחומים, שאפשר לחזור בתשובה גם ביום האחרון, עד כדי רישול של הסדרת ערכי החיים מקודשים, עד כדי תמיעה באבן מצולת החטא. אם אדם מתרשל, אומר יש לי עוד זמן, ואומר ניצלתי, זאת היא דרך המוות של עבודה זרה ותרנית. וכאן מרחיב הרב את דיבורו על עבודה זרה, שהיא זה האופי של עבודה זרה. הוא מדבר עבודה זרה למינות, השקפת עולם ותרנית, האומרת תביאו לבוקר זבחיכם לשלושת ימים מעשרותיכם, בניגוד למה שהתורה אומרת שלא לדחות את הקרבת הקורבן ושלא ילין לבוקר, ושלמים אסור לדחות ליום השלישי, ואחרי זה פיגול הוא לא ירצה. אבל היא, אין מה למהר, היא ותרנית, הביאו לבוקר זבחיכם, אפשר לבוקר, לשלוש ימים מעשרותיכם, וכתר מחמץ, אפשר להביא דבר שכבר החמיץ. התורה אומרת שאסור להקריב חמץ. כלומר, זו השקפה של עבודה זרה ותרנית, שהיא סבלנית. ולכאורה סבלנות היא יכולה להישמע כדבר יפה. סבלנות, ותרנות, חסד, זה לכאורה נשמע טוב. הוא ממשיך הרב ואומר, המתודה העוזבת את האמת והמשפט והולכת אחר לבבה, זו מינות. אחרי לבבכם, כמו שאמרו חכמים, זו מינות. לא תטורו אחרי לבבכם. המתודה העוזבת את האמת והמשפט, היא עוסקת רק במידת החסד, במידת הוותרנות, מעמידה את העולם על עמוד אחד, והעולם לא יכול לעמוד על עמוד אחד. השלושה עמודים העולם עומד. ולכאורה זו מידה היותר נפלאה. למה צריכים לעמוד על מידת הדין? עדיף לפנים משורת הדין, עדיף להיות ותרן, עדיף להיות בעל חסד. אי אפשר להעמיד את העולם באופן כזה. לא רק שזה לא, שזה העולם לא יכול לעמוד, אלא החסד הזה הוא בעצמו מביא לרישות ולקלקולים היותר נוראים. אומר הרב, ממשיך הרב, העוזרת את האמת והמשפט והולכת אחרי לבבה זומינות הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה, למרות שהיא תמיד פושטת לפיה ואומרת ראו שאני תורה, והיא מלאה נחומים של לבן. כלומר, יש כאן איזה מין אידיאולוגיה כזאת של חסד, אבל מותר להרוג בשביל השקפת העולם של חסד, כמובן. בשביל הצדקה, בשביל הוותרנות, מותר להזיק ולפגוע ולגרש ולעשות הכל. ויש כאן איזה שקר. האומרת, הפושטת לפיה ואומרת, ראו שאני תורה, והיא מילה נחומים של אבן. אני מדלג, הרב כאן מרחיב על עבודה זרה, ואני רוצה לעסוק יותר במה שהרב כאן מלמד אותנו, שמידת החסד, כשאין לה את האיזון של מידת המשפט, היא מעוותת את כל המציאות. ועל כן, בהמשך הדברים, הרב עומד על כך ואומר, רוחו של משיח שתבוא, זה רוח עיצה וגבורה. עיצה וגבורה. רוח דעת ויראת השם, לא רוח זר, רוח טיפשות וחולשה, רוח שכלות והפקרות מוסרית, התומך או שישותיו השקריות על יסוד הוויתור, שהוא בוז וקלסה לכל מנהיג שופט צדק. שרק חסד לאומים כזה הוא מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה. כלומר, חסד, ותרנות, סבלנות, אלה מידות יפות מאוד, מידות חשובות מאוד, אבל בגבול. כשהן עוברות את הגבול, כשהן המידות היחידות, וכשאין את האיזון של משפט, של אמת, הן מביאות את כל הקלקולים שיכולים להיות בעולם. יבוא אלוקינו ואל יחרש, אש לפניו תלך, תאכל בסביבה נסערה מאוד, יקרא אל השמיים מעל ועל הארץ לדין עמו, כי אלוקי משפט השם, אשרי כל חוכי לו. כלומר, צריך להיות השלימות של עבודת השם. זה התחילו הדברים ממה שהרב אמר, שאדם לא יתעזר בסבלנות כאילו לעצמו, שיכול לדחות וגם למחר ולוותר לעצמו וכו', גם לא לצד השני, גם לא להיות במידת המשפט ללא מידת החסד, גם זה לא נכון. צריך כמובן למצוא את האיזון הנכון, את השלימות הנכונה, את המורכבות, את ההרכבה הנכונה של שתי המידות יחד, של האהבה והעירה כאחד. מנצחים לא רק באהבה, רק אם יש את שני המידות ביחד, מידת הגבורה יחד עם מידת האהבה, מידת אהבה ועירה ביחד. וכך כשאדם מתכונן לימים האלה, ימים הנוראים, מצד אחד אדם לא צריך לדון את עצמו חס וחלילה לקף חובה, וכל הזמן לראות רק את הצטרידים שצריכים תיקון אצלו, וכל כך לראות את הדברים באופן חד זדי עד כדי כך שזה שובר את לבבו. ודאי שלא נכון כך להסתכל, אבל גם לא נכון להסתכל לצד השני, שלאט לאט, לא בלחץ, להתקדם לאט, גם זה לא נכון. מה שאפשר להתקדם, צריך להתקדם. מה שאפשר לתקן, צריך לתקן. מה שאי אפשר, פה יש המקום למידת הסבלנות, כי באמת אדם לא יכול בבת אחת להתהפך להיות לאדם אחר. הוא יכול להחליט שהוא רוצה להיות אדם אחר בבת אחת. אבל ליישם את זה בפועל, זה תהליך ארוך מאוד מאוד. אדם צריך לשאוף מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב. שאיפה עליונה להיות כמו אבות, אבל זאת שאיפה כללית, אבל לא להגיד עכשיו אני אתחיל להיות כמו אברהם יצחק ויעקב. לאט לאט יעלה אדם ממדרגה למדרגה, כשהוא רואה את קצה הסולם העליון ושואף להגיע אליו, אבל יש הרבה שלבים שצריכים לעלות כדי להגיע לקצה הסולם. אם הוא יתחיל לעלות, יש סיכוי שהוא יגיע. לקפוץ על המדרגות בלתי אפשרי. צריך לעלות ממדרגה למדרגה, וכל מדרגה לבסס בתוכו, וכך לעלות. כך כאן, בעבודת השם שלנו, בעבודת הימים האלה, מצד אחד, ההחלטה יכולה להיות וצריכה להיות החלטה של שאיפה באמת לשלימות, לגדולה תורנית, לתיקון המידות, למעשים טובים, שאיפה פרטית ושאיפה כללית. ובפועל, כל יום צריך לראות מה ביום הזה אני יכול להתקדם, באיזה צעד אני יכול לעשות בדרך הארוכה והנפלאה שאני עומד לפניה. אורות התשובה. אנחנו הולכים לקראת התשובה מתוך לא בריחה מהרה, אלא רדיפה אחרי הטוב. או יותר נכון להגיד, לא רק בריחה מהרע, לא להבין שעניינה של התשובה זה לחטט בכל העבירות והדברים הקשים והחמורים ולכאוב ולהתמרמר, וזה עניינה של התשובה, אלא עניינה של התשובה הוא כפול. גם כמובן התמרמרות וצער על מה שהיה, וגם שמחה לקראת מה אנחנו הולכים. לקראת יציאה מכל העיוותים, לקראת התיישרות, לקראת התעלות רוחנית, לקראת האור, לקראת הדבקות בריבונו של עולם. כדי שאנחנו נוכל להתמודד היטב עם כל המשימות שעומדות לפנינו, בעיקר במצב הזה שאנחנו התגלגלנו אליו, אנחנו חייבים להיות מגובשים יחד. איש לרעהו יעזרו, ולאחיו יאמר חזק באופן החיובי. הפסוק לא מדבר על האופן החיובי, אבל תמיד משתמשים בפסוק הזה לכיוון החיובי. כלומר, צריך לא רק כל אחד ואחד לחזק את עצמו, אלא כל אחד לראות גם את סביבתו, להושיט יד לסייע אחד לשני. הוותיקים לחדשים, והחדשים זה לזה, והוותיקים זה לזה. וביחד, כשאנחנו באמת נרגיש מחוברים ועובדים ביחד, הכוחות נעשים כפולים. יש הרבה יותר כוח לעבוד ולעשות. ולשים לב, אם מישהו יש לו איזה חולשה, השני צריך לעזור. צריך לראות את זה. לא צריך להגיד אחר כך, לא שמתי לב, לא ראיתי. צריך לראות. חברים לחדר, חברים לספסל, לא יכול להיות שישבו כמה אנשים על יד ספסל אחד, ואחד לא יכיר את השני, ואברך, וזה בחור, ואין ביניהם קשר. לא יכול להיות דבר כזה. לא שלנהל שיחות, אבל להגיד, לראות את הפנים, להגיד מה נשמע, מה שלומך, להגיד מילות חיזוק, להציע עזרה, זה הכרחי. ואם אנחנו באמת אכן נחזק אחד את השני ונרגיש, וכל אחד ירגיש שהוא לא לבד, אז בעזרת השם נוכל לעלות מעלה במעלות התורה, במעלות האמונה. בשנה שעברה, בראש השנה, נגזרה הגזרה. לא ידענו. אנחנו התפללנו וקיווינו, חששנו. התפללנו בראש השנה. הגזרה נתקיימה בהמשך תשעה באב. אבל היא נגזרה בראש השנה ונחתמה ביום הכיפורים. מה עומד להיות לנו בשנה הבאה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא רוצים אפילו לחשוב. אבל בוודאי שזה מחייב אותנו לעשות מלוא ההשתדלות, דווקא השנה הזאת. אלה השנים שאנחנו מקרבים לגאולה, וכנראה שיש התמודדויות מיוחדות במינם. להתפלל ולהתחנן לפני ריבונו של עולם, שהשנה הבאה שהגזירות תהיינה טובות, שהשנה הבאה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו לטובה ולברכה, את כל יחיד ויחיד ואת כל הכלל כולו. ולכן הימים באמת ימים קצרים, נשתדל למצות אותם עתומם, לעלות במעלות התורה והעירה, במעלות התפילה, במעלות המעשים, ובעזרת השם נגיע לראש השנה מוכנים, ונכתב ונחתם בשנה הבאה, הבא עלינו לטובה, לטובה ולברכה.